משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
דופק ביצה קשה במצח, קולף אותה בוזק מלח, ואוכל כדי לזכור את הטיול לסדום. זה לא כל כך מצליח, אולי יותר מדי ממליח, ואולי זה לא היום, היום. בינתיים כבר צורבת, בגרון צורבת, כשורה ללורן הביצר. אם לא שקד אז בוטר, עושה מהצרבת מותק, וגם לחלומות יש מוצר. לכן אני אוכל וזוכר, שותה וחולה, אוכל ושותה, זוכר וחולה. ברנדי אקסטרה פיין לזכר, סיגריה ובכסף, בפרדס מאחורי המתן. סיגריה שטוחה בלי טעם, מביאה את הספר עם ויזם, וסרטים של אדי קונסטנטין. ושוב ביצה קשה במצח, ורק מעט מעט מלח, ואוכלת כל הטיול לסדום. והפעם זה מצליח, והזיכרון מבליח, כי ואני במערה לבד פתאום. לכן אני אוכל וזוכר, שותה וחולה, אוכל ושותה, זוכר וחולה. אוכל וזוכר, שותה וחולה, אוכל ושותה, זוכר וחולה. פעם לא הייתי ככה, פעם הייתי זוכר מה רציתי לשכוח, ושוכח מה רציתי לזכור. היום אני מבין מה זה להיות זכר, להיות זכר זה לזכור ולזכור ולזכור. עוד בוטם מגד הצרבת שבינתיים מסרבת, אבל אני חולם להקיץ שדה באבק הדייש, חברים מכונה סוף קיץ, ילדים עם גיבורים והארים. אני אוכל וזוכר, שותה וחולה, אוכל ושותה וחולה. הולך ויחל, מריב חוסן, וגדל זכן.
שלום שלום, מני טיים מספר 110, ואיתי באולפן אסה אופק מהאוזן השלישית, פעם שלישית אצלי.
שלום מני.
שלום אסה, מה שלומך?
יהיה בסדר.
על מה תדבר איתנו היום?
ובכן היום,
כן,
אנחנו מוצאים את עצמנו בתוכנית השלישית כמו שאמרת, ויצא שאנחנו תופרים תמות ומתקשרים אותה לתוכנית הקודמת. אנחנו מתרכזים בעיקר במוזיקה בעברית, שירים שאנחנו אוהבים, לאו דווקא מוכרים, ואיזה כיף זה להתחיל תוכנית עם שבירה של ביצה קשה על הראש. איזה כיף להתחיל
פסח.
ככה את היום, את החיים, איזה כיף.
זה באמת טקסט יוצא דופן של מאיר אריאל.
לפני ש... שמע, זה שורה כל כך ישראלית, דופק ביצה קשה במצח, כולנו... עשינו את זה שם באילת או בגליל או איפשהו, ואתה ישר מריח, אתה מריח את השורה הזאת, הרי זיכרון וריח הולכים יד ביד, ובדפיקה הזאת של הביצה קשה על המצח, הוא פותח לך עולם ומלואו. אבל אנחנו לא נדבר עכשיו על השירה, על הטקסטואלית של מר אריאל, זה שווה הרי תוכנית נפרדת, וטובי המוחות כבר הודגרו שם.
כן.
אבל אנחנו נדבר בשעה הזאת על זמרים ישראלים בעיקר, שהם לא זמרים, הם קראנו לתוכנית הזאת הזייפנים, למרות שהם גם לא מזייפים. קולם הוא לא בדיוק ערב, הוא לא בדיוק הקול זה לא הגיבור בהתכנסות כאן,
כן.
אלא הכוונה. דיברנו על כוונות גם בתוכניות הקודמות, ופה, וזו הדוגמה לבעיניי אולטימטיבית, למה אנחנו מנסים להגיד בשעה הזאת, היא של זמר שהוא לא זמר, הוא מדבר שירה, כמובן שהאבא הרוחני שלו, אני מניח שהוא לא היה מעיז לפתוח את הפה, הוא לא שומע את בוב דילן.
כן.
לפני זה, ובעקבות מר אריאל גם אחרים, נגיע לאחרים האלה.
מסורת של טרובדורים שהייתה גם באמריקה וגם בעוד מדינות, שגם עליהם
כן, מדבר אבל, צרפת. אבל מר אני רוצה, ואני חושב שאמרו את זה לפניי, להצביע על זה שבעיניי כן זמר, הוא שר נורא יפה, הוא מלחין בחסד, הוא יוצר ענק באמת, שוב, לא מדבר רגע על הטקסטים שלו, נכון שהוא יורד לנמוכים, אז הוא נשמע כאילו מרים משקולות, מנסה לשיר עכשיו, הוא מנסה להתרומם משם, ומשתנק לפעמים, ובורח להכל, אבל כל המקשה הזאת של הספק זיוף, ספק שירה מדברת, זה הרי מה שיוצר את הגאונות הזאת.
נכון.
וזה נורא יפה. ומכאן...
מסכים.
תודה. ומכאן נעבור לזייפן אחר, לא פחות גאון.
בוא נשמע.
ברשותך.
כן.
כאן בכפר שבו אני גר, שם נורא יצא לי כבר, אם אנהג עכשיו כך או כך, לי שם טוב כבר לא יצמח. אך איני אוסר על לשום אדם, רק פוסע לי בצד הדרך סתם, אבל הם שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם, הם פשוט שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם. עליי קולם הם מרימים, חוץ מכמה שהם אילמים. אם עושים חגיגה או מצעד, לי כל העסק לא אכפת, ובמקום הדוחק ברחוב, לי במיטה נעים וטוב. אך איני עוצר על לשום אדם, סתם בורח לי מכל הטררם. אבל הם שונאים כל אדם המסרב לצהול איתם, הם פשוט שונאים כל אדם המסרב לצהול איתם. עליי הם אצבע מרימים, חוץ מכמה שהם גדמים. אם אומלל נמצא בצרה, תכף אבוא לו לעזרה, אם גנב מכלא נמלט, הוא בחדרי ימצא מקלט. אך איני בוגד והוא אינו אויב, סתם גנב תפוח כי היה רעב. אבל הם שונאים כל אדם שלא הפך עשיר כמותם, הם פשוט שונאים כל אדם שלא הפך עשיר כמותם. באחוריי הם בועטים, חוץ מכמה שהם קטעים. לא צריך להיות נביא כדי לנחש מה יהיה סופי, חבל אם ייפול לידם על צווארי מיד יושם. לא איני אוסר על לשום אדם, אך החבל חיש על צווארי יושם. ולכן יתלוני על עץ ובאבית יבוא הקץ, כן לכן יתלוני על עץ ובאבית יבוא הקץ. כולם יביטו לעברי, חוץ מכמה שהם עיוורים.
שנשרפתי אחרי האור כמו אותו הבבא,
שמענו קודם את יוסי בנאי עם שם רע, שיר שבמקור של ג'ורג' ברסנס, ותרגם דן אלמגור, ואחר כך שמענו את יובל עוד לפני משינה, מכת שמש, מתוך סרט.
שאני חושב ש... סרט עם ענת עצמון לדעתי. שאני חושב שעוד שתי דוגמאות, יוסי בנאי בוודאי, לזמר מקרטע ש... שכולם, שהוא אלוהים.
זמר שמגיש, מגיש את השיר.
בדיוק. שנושאים אליו עיניים, לא הזיוף, איך אני אגדיר את זה? הוא ליד הלחן, הוא ליד...
אבל... הוא שחקן, שחקן תיאטר, הוא, אבל זה מסורת צרפתית להגיש שיר.
כן, אבל הוא עדיין, אבל הוא עדיין מרחף מעל השיר, ודואם מעליו, וצולל אליו, הוא, כמו שאמרת, הוא מגיש, וזה ישר כובש את הלב, ואז מגיע הבן שלו, שאמור היה אחרי הצבא להיות מילואימניק.
כן.
ולא בדיוק סוד קרה, אבל פתאום הוא זהה שקוראים לו בנאי ושלומי וכאלה, וקראו לו. ו...
זה היה חזק ממנו.
ולא זוכר אם שמעתי את זה או קראתי את זה, אבל זה נורא נכון, האפיון של השירה של יובל בנאי, שהוא נדמה בעיניי כחייל מהחלק האחורי של האוטובוס. שזורק קטעים וצועק ושאר הנהג שלנו חבר'ה, מה?
דחקות.
או דחקות, ועשה מזה קריירה. אבל לא, יובל בנאי הוא זמר בן זונה.
אני זוכר שכל אלבום חדש של משינה אמרו, או, עכשיו יובל בנאי למד לשיר, או שר הרבה יותר טוב מהתקליט הקודם, זה פשוט כל פעם המשפט הזה היה מופיע.
זה שהוא משתפר, בסדר.
אבל הוא באמת לא זמר טבעי.
אבל זה עדיין, הקריאות עידוד האלה, הצעקות האלה, זה קריזמה.
כן.
זה מוצלח
שם.
מאוד.
זה יש שם.
זה מאוד מוצלח.
ואני מת על השיר הזה, מכת שמש. יש בו המון תמימות, ותופתעו לשמוע שאת המילים כתב ינקלה רוטבליט, והלחין שמולי קראוס.
בוא נעבור לחום אחר של קראוס.
בוא נשמע.
Cinco, diez, ocho, nueve, diez.
שישי חם, שמולי קראוס, מתוך האלבום מדינת ישראל נגד קראוז שמואל. אלבום שהוקלט ב-71 אני חושב, ויצא רק ב-77, וגם בתפוצה מאוד קטנה, היה הפך לתקליט נדיר.
למה זה יצא כל כך זמן רב אחרי ההקלטה?
כי היה לו סיפור, הוא התגורר באיזה יישוב לא חוקי, ובאו לפנות אותו, חיילים, והוא איים עליהם, נכון? בנשק? משהו כזה? סיפור גדול. וחוץ מזה, הוא כתב שירים על סמים, אז בכלל.
טוב, כל ההוויה של קראוס זה התרסה.
כן.
ואנטי ממסדיות, וגם השירה שלו מאוד מתבטאת ככה. אם דיברנו קודם על שחקנים שהם מגישים, אז קראוס זה דוגמה ממש לא שחקן, הוא הכי אותנטי שיש, הכי מטריס שיש, כן. הכי הלטות שלי שיש.
הכי אנטיתזה לאריק איינשטיין,
ועוד
החבר מישהו אויב שלו.
ועוד מישהו שבנה קריירה, עזוב רגע את לחניו המפעימים באמת, ההגשה שלו היא עוד כוכב נוצץ ביצירה שלו. בפייד מהיר,
לעוד איזה מטורף.
למטריס הבא.
יאללה. זרוק, אריאל זילבר, מילים של שמוליק צ'יזיק, אריאל זילבר עם להקת ברוש, נשמעים מעולה.
ממש.
נשמעים כזה, בלי להתאמץ, אני מאוד אוהב את זה. זה קצת מזכיר לי רולינג סטונס.
מה, הם ניגנו המון המון ביחד, הם מתגבשים כל הזמן. שלא לדבר על יוסי מנחם.
יוסי מנחם שהוא
מתגבש כל הזמן.
תזכיר לי מה התפקיד שלו היה
בבוס. הוא בסיס,
שלימים
הוא היה, היום הוא יושב ראש אקום או משהו.
וואלה,
כן.
התקדם יפה.
וכמובן בודאגוב, שהוא בונה גיטרות. והסולואים שלו הם מינורים, הם קטנים, הם לא הנדריקס או לא יודע.
זה מה שאני אוהב פה.
אבל מדויק. וכל הזמן יש דיאלוג בין הקלידים של זילבר והעיבודים הנורא נורא כיפים.
בגלל זה הזכיר לי סטונס, כי אין סולואים ואין דאווים.
איקי לוי על התופים.
כן.
איקי, קיקי.
איקי, אני חושב, כן.
איקי זה הכל עובר חביבי.
נכון.
שלימים הפיק את האלבום
של?
של פאולה אבדול.
איקי לוי?
כן.
גדול.
תבדוק, אם אני טוען, נא לחתוך את האירוע הזה מהתוכנית.
בסדר.
אבל בוא נחזור רגע...
אנחנו תלויים על בלימה כרגע.
בוא נחזור רגע לתמה, איך לא נשאיר, נדבר על זייפנים מדויקים, ולא נזכיר את זילבר עם כל ה...
זילבר יכול לשיר יפה לדעתי, אבל הוא בכוונה לא שר יפה.
לא, אני לא חושב שהוא יכול לשיר יפה. הוא צפרדע קצת. אבל אתה יכול, אם קודם הרחנו את הביצה הקשה אצל מר אריאל, פה אתה נחנק מאבק בטלטלים של זילבר, ואתה הורג עליהם, ואתה מתענג על זה. זה כזה כיף.
כן. ושמוליק צ'יזיק, מה יש לנו להגיד עליו? הוא כתב גם את הלהיט הענק שלו, רוצי שמוליק. בכלל, השיתוף פעולה בין שניהם.
הוא היה מאוד פורה. צ'יזיק, לא היה זמר, אבל הוא כל כך מרגש, וגם הסיפור החיים הגום שלו מאוד מרגש.
שהסתיים בגיל צעיר מדי.
אבל צ'יזיק היה המלך.
והיה לו גם שיר אחד.
אף אחד לא מזיל דימה וכולי. אבל לא נשמע, בוא נשמע את השיר הבא.
בוא נשמע.
יאללה.
עולם, יצחק קלפטר ויעל לוי, מתוך שיחות סלון של יונתן גפן.
לכרוע לברכה.
כן. כן, גם זכרו של קלפטר לברכה.
דן גילית לנו קודם.
דניאל פאר, שניגן בגזוז. והפיק פה, והפיק את הערב הזה דני סנדרסון.
שיחות סלון.
כן, ואחרי זה סנדרסון וקלפטר עזרו קצת לקריירת הסולו של יעל לוי, שהיא מריאה מפה.
נאיבית שכמותה.
כן. וקלפטר חטף התמוטטות עצבים במהלך סיבוב ההופעות הזה של שיחות סלון, ודייוויד ברוזה שהיה רק נגן.
ואז המציאו את דייוויד ברוזה.
כן, הוא היה נגן ועבר לקדמת הבמה, והוא התחיל לעשות דואטים
עם ילד. אבל ברוזה לא יכול להיות בפורמט, כי ברוזה זמר באמת כוכב עליון.
כן, יש לו קול.
אבל קלפטר, או כמו שתהיתי לקרוא לו בילדותי, הילגת קלפטר.
קלפטון.
שהייתי ילד, קראתי קלפטר, אז נשארתי קלפטר, אני אוהבת קלפטר. אז אני בחרתי שיר אחר שלו, ואתה קצת אמרת, עזוב, שומעים על זה, ואז זה גרם לי, ואז הבאנו את זה.
התפקסת.
את עד עולם החכה. שזה עונה לנו באופן פר אקסלנס, אחד לאחד.
כי יש פה קונטרדיקציה, יש פה ג'קסטפוזיציה.
אני קצת מתרשם מהמילים עם השבע אותי.
כן. זאת אומרת, יש לנו זמרת, ויש לנו...
לא זמר.
כן, וזה יפה.
יש לנו זמרת, ויש לנו עורב. וזה באמת מושלם. זה מראה לך כמה הצלילות של הקול, והדיוק, לא חשובים. לא חשובים. חשוב כמובן הלחן וכל העטיפה, ושוב אנחנו נוגעים בכוונות, ובהתאהבות הקטנה, ולא אכפת לנו שקלפטר לא יודע לשיר.
לא, ממש לא, זה רק יותר מרגש אפילו.
בדיוק.
אתה יודע, יש איזה להקה הבריטית פריימל סקרים, שהזמר שלהם הוא בובי גילספי. ולפני המון המון שנים קראתי ראיון איתו, והוא אמר שהוא לא זמר במובן המקובל של המילה, אבל לדעתו הוא זמר יותר טוב מוויטני יוסטון, שהיו לה נתונים קוליים מדהימים. ואני זוכר שזה זה משפט שנחרט אצלי עמוק, זאת אומרת, והבנתי למה הוא מתכוון. כי הוא באמת יותר מרגש אותי מוויטני יוסטון, שהיו לה את כל היכולות הטכניות.
אז הנה, הבאנו את זה פה בשלוש דקות, בדוגמה באמת מובהקת.
ואפילו משלנו. ונעבור לשיר הבא, שלא נגלה מהו.
קדימה.
אבל הוא מאוד רלוונטי לימינו.
נשים כותבות שירה, זה דבר דחוס מתוק. כמו סוכר הוא מותח מתוך ספר בישול צבעוני. מראות זו לזו שירים, הן כמו משוות שדיים מול המראה הגדולה בחדר השינה. פתמה נוגעת פתמה, אור סמרמר באור סמרמר. שנאה עצמית בשנאה, עצמית בשנאה, עצמית בשנאה, עצמית.
Thank you.
רן צור וקורין הלל, אתה מאוד רצית קורין הלל, אז קיבלת גם את קורין הלל.
כן, רציתי את קורין הלל?
רצית, כי אמרת שהיא זמרת, שהיא לא זמרת. למרות שבהתחלה היה לה קול מאוד יפה כזה.
מישהו חושב שהיא זמרת?
היה לה קול מאוד צלול, אז כשהיא שרה עם אריק איינשטיין את הטור מצחך. ואז הסיגריות פשוט השתלטו שם, ונראה לי שהיא גם רצתה לשיר.
זה מתאים לאישיות שלה.
כן. אז שמענו את קרמלה גרוס וגנר, שמתוך האלבום הראשון שלהם, שיצא עכשיו מחדש, ואפשר למצוא אותו באוזן השלישית, בוויניל כפול עם קטעים...
איך אגב, האוזן, הלבי שלנו זב שחור, הוציא לפני כשנה את עיוור בלב ים. האלבום השני של קרמלה...
שיכול להיות שהוא אפילו יותר טוב. שניהם נהדרים. שניהם יצירות מופת.
אמנם הוא חתום על קרמלה גרוס וגנר, אבל רק רן...
זה בעצם אלבום סולו.
סולו של רן צור עם ארקדי דוכין שהפיק.
כן.
רק שנקשור בין הדואט הקודם לדואט הזה, שהפעם בניגוד ליעל לוי כל פעמונים, פה קיבלנו את קורין הלל קול של נובלס, ורן צור שהוא באמת, הוא לא זמר, הוא
משורר.
כן, הוא משורר, הוא יוצר כל כך מוכשר, אבל הקול שלו הוא קצת מסטיק פוגש פלסטלינה כזה, כמובן שהוא התגלה לנו איפה זה היה? בשורו.
כן.
בקאבר למר אריאל נשר הנחש, ואז אני באופן אישי, שבאמת הרצתי את מר אריאל, וכמובן, ולא הבנתי מה הסיפור של הילד הזה, החייל שקראו, ששר, זוכר, נשען על הקיר שם בפאב.
זוכר היטב.
שכל מיני תימהונים על תורה כחולה מהלכים ברחובות תל אביב, והוא שר את נשר הנחש, ולא הבנתי את ההגשה הזאת בכלל, אפילו כעסתי על זה קצת, אבל זה היופי של שיר מורכב.
הוא חוזר שם שעתיים, שניות.
אבל זה היופי של קול שהוא מורכב, שהוא לא רק...
אני חושב שרן צור הוא פרפורמר אדיר, ראיתי אותו בהרבה הופעות, יש לו קריזמה מדהימה. אחד האנשים שכיף לראות אותם בהופעה, באמת.
ובשיר הזה ששמענו עכשיו, איך קוראים לזה? נשים כותבות שירה?
של עמל
יזיב. שהחספוס הזה והמונוטוניות הזאת שנופלת על המילים ככה באופן שלופת אותך גם בלב אבל גם במיתרי הקול והרגש, זה בומבה של דבר, בומבה?
ממש בומבה. כדאי להחזיר את המילה הזאת. נעבור לשיר הבא?
קופי רייט של חיים חפר. אני אומר, ועכשיו למשהו...
שונה לגמרי.
אם כי מאוד דומה.
יאללה.
והלכתי לאורכה ולרוחמה גם אבי חלם על הארץ הזאת הרבה שנים לפני שהוא בא גם אני ניגנתי בארץ הזאת שירים שנפטו מאדמתה גם אני הגנתי על הארץ הזאת אם הסכמתי או לא הלכתי איתה ויש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה ויודעים יותר טוב ממני ויודעים יותר טוב ממך מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך גם אני למדתי בארץ הזאת אהבת מולדת אהבת אמר נולדתי על הארץ הזאת, חברים שהיו לי נחמה. גם אני
כן, גם פה המלחמה צועקת בתוך שקט דמיוני, כמו מטאפורה של סרט, ברלין נראית לי כמו חלום. לפעמים או שנדמה לי לאנשים פה אין פנים, רק חומה דקה חוטפת מה שיש להם בפנים. הגבול פוצר ואין בו ערך, אין שום מגע ואין שום דרך. המזרח שוב מסתתר מאחורי קירות, תביט למעלה ותראה את השמיים צועקים.
פורטיס, אתה משוגע, משוגע. תחנה סופית.
אתה לא אמרת את זה עכשיו באמת.
נכון, התאפקתי בכל ההופעות שהייתי ולא אמרתי לו את זה. ראיתי אותו לפני שבועיים, שלושה, במרכז עיניו, הופעה לכל המשפחה ב-12 בצהריים. זאת הייתה הופעה ראשונה שלו מאז 7 באוקטובר, הוא פשוט לא היה, הוא פתח את הפה ופשוט יצא משהו צרוד ולא ברור, ואמרתי, אוי לא, לאן נפלתי, הולכת להיות הופעה נוראית, והייתה הופעה מדהימה, כרגיל, לא הייתה עין יבשה שם, פשוט פרפורמר אדיר, לא משנה אם זה...
הוא התעלה, כשהוא התחיל לשיר, הוא התעלה על עצמו.
כן, וזה השיר שפתח, תחנה סופית.
קצת כמו, סליחה רגע, מני, זה קצת כמו מייקל ג'ורדן משתלט על הפיינל פור נגד דיטרויט, בסוף ה... בתחילת ה-90s, כשהוא מגיע חולה לגמרי, יש שריקת הפתיחה, והוא שם איזה 40-38 נקודות, מנצח את המשחק, מביא את האליפות, זה גורם לך להבין את המחויבות של האיש, שהמשימה מרימה אותך, ושום צרידות לא מעניינת.
אתה בא לשעתיים שלוש שלך לעשות את העבודה, ואחרי זה...
לא, זה לא לעשות את העבודה, זה החיים שלך, לתת גושפנקה לחיים, למהות הקיום שלך.
זה לגמרי החיים, אני מסכים. והשורה הראשונה שם בשיר הזה, תחנה סופית, כן גם פה המלחמה צועקת, אז זה צעק חזק באותו יום שראיתי אותו.
כן, אבל עדיין תן לי להוריד, פורטיס מאוד קשה לשמוע אותו, זאת אומרת, מאוד קל לאהוב אותו, אבל כזמר, זה מערבל בטון שמתקדם מולך.
כשהוא מדבר, זה ממש, כמו שאמרת על זילבר, כל הקרפדה הזה, אבל כשהוא... בוא נגיד ככה, בפלונטר הוא נשמע...
לא, אין הרבה
בפלונטר
הבדל.
בפלונטר הוא נשמע נורא, פה הוא כבר אני, נשמע סליחה, קצת יותר טוב.
אין הרבה הבדל בין הדיבור של פורטיס לשירה של פורטיס. סורי, זה שירה מול... זה דיבור מולחן. זה בדיוק כמו כל הד... יחסית, לא בדיוק, לא זה לגמרי, אבל זה עוד דוגמה לשירה מולחנת, ועם השנים זה נהיה יותר קשה, הרי מאוד קשה לו להגיע לגבוהים לפורטיס.
כן.
אבל עדיין רוק אנד רול, כאילו איך שלא נתפוס את זה, כמו הרוקיסט ששמענו קודם, חיטמן,
חתיכת רוקיסט
עם דגש חזק על רוק וממחטה ואף סתום,
בחירה מדהימה עשה,
אבל אי אפשר להתעלם מעוד זמר שהוא אתה קצת זז באי נוחות שקולו בוקע מן ה...
יש שם איזה משהו מענפף, אני מבין על מה אתה מדבר.
כן, אבל עדיין הוא...
אין לו קריזמה פשוט, אני חושב. זה הסיפור. הוא לא מחזיק הופעה.
אין קריזמה, אין לו קול, אין לו קול. גם לפורטיס אין קול, ואתה מחפש את החלילן שהוביל אותך לאן שאתה רק רוצה.
אתה רוצה אישיות, איזה מישהו ש... קריזמה, נו, מישהו שימשוך אותך.
תגיד קריזמה.
בוא ניקח מישהו כזה.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Thank you.
ין דורי, hit me with your rhythm stick. ין דורי הופיע בארץ מתישהו בתחילת שנות ה-80, 85 אולי, אולי 3, לא זוכר. קוטנר השמיע אותו בזה וזה, ופתאום כל המדינה הכירה את השיר הזה ואת ין דורי, אפילו אחותי הקטנה הכירה אותו.
כן, אבל היינו מוקי תדמה מהוויזואליה.
מהוויזואליה?
אין מה להגיד.
מהקריזמה?
למרות שאתה יודע מה אני שומע אותו עכשיו, אני אומר, בוא נע, לא זכרתי שיש לו קול ממש טוב.
אבל אתה שומע את ההשפעה על אנשים כמו פורטיס, זה כזה פאנק... גם אלכס ארווי מאוד השפיע על פורטיס.
פאנק מצווח כזה, צווחני. אבל זה נורא נורא יפה. זה אחלה דבר.
מעולה.
וגם הבן שלו היה פה, אני מזכיר לך.
בקסטר. בקסטר דורי.
שהוא נסיך על. והוא גם שר טוב, הבן שלו.
ממש. ובוא נעבור למישהו ש...
אנחנו פה בגללו, או בזכותו. בסדר? כתוב פה, אתם לא רואים, אבל הקיר כתוב את שמו.
בוא נגיד שאם הוא לא היה,
לא הייתה תוכנית.
לא הייתה תוכנית פשוט.
או שהיינו משמיעים את יורם גאון.
אז מי זה? מה נזכרתי? יש עכשיו סרט תיעודי על הקלטת We Are The World. ודילן היה בין אלה שהסכימו לשיר, את השיר שכתבו ליונל ריצ'י ומייקל ג'קסון.
מכירים את הגיף.
עכשיו, הגיעו לשם באמת מהזמרים הטובים בעולם. ואתה רואה דילן ממש בפיק ברכיים. הוא לא זמר, הוא לא יודע לשיר.
אני לא חושב שהוא שר בכלל, חוץ מהשורה.
והוא פשוט לא יודע מה לעשות עם השורה הזאת שנתנו לו. ואז מגיע הצדיק, סטיבי וונדר, ושר לו את השורה שלו בסגנון בוב דילן. כי הסגנון שלו הוא כל כך מוכר וכל כך ידוע, שאפשר לחכות אותו ולהסביר לו איך לשיר את זה, ואז הוא הבין, ואז דילן הבין. אז בוא נשמע רגע את זה, את בוב דילן, לא את זה, את בוב דילן.
Treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. I saw you say goodbye to your friend and smile. I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, and sooner or later, must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear, ask me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do.
אנחנו נסגור מעגל עם מאיר אריאל?
כן, כי דיברנו קודם בפרסומות.
כן.
על ההשפעות של דילן על זמרים ישראלים, ויש כמה דילניסטים שמתיימרים להיות, אבל ברור שדעתי מאיר הוא נושא הדגל, אבל כמובן בתרגום הפנומנלי שלו לטוק טוק טוק על דלתי מרום, איפה הבאת את זה?
גאוני.
ואני זוכר ש... ונזכרתי ששכחתי,
I think I thought, כן.
מאיר אריאל גם ימציא מילים מעוררים ארגונות. אתה שר את זה כביכול, תוך כדי שאתה נוסע על אופניים, מעוררים ארגונות. אין לי מילה כזאת.
זה אריאלית.
אבל הוא החליט שארגונות, להלן געגוע, מעוררים ארגונות. למה? כי... למה לא? מכן יהודה יכול, ואלתרמן יכול, here I am, מאיר אריאל.
גם השש החיוור עשה כמה דברים כאלה, לא?
אבל
המגש... האלה מהתוכנית הקודמת שלנו. או לפני הקודמת.
כן, אבל הגששים זה כותבים, זה ניסים אלוני, זה שייק אופיר.
אבל הם טיווחו את זה לקהל.
כן, אבל היינו חייבים לדבר על מאיר אריאל ברקע האלוהים של הפרטי שלו.
כן, ואגב, השיר הזה שאנחנו שומעים הוא One of Us Must Know, שיצא בבלונד און בלונד, וגם יצא כתקליטון, הוא ממש נקטל בזמנו באנגליה ב-1966, בליברפול אקו כתבו שהוא לא זמר, הוא לא יודע לשיר. וכל הסגנון הזה של לכתוב שיר ממש... שנאה, אפשר להגיד את זה, כמו שדילן ידע להביע את זה, זה באמת משהו שהרבה זמרים לקחו ממנו, כמו אלוויס קוסטלו,
אתה מרגיש את המהות שלו, את הסלידה.
בדיוק.
לא שנאה, סלידה.
נכון, זאת המילה הנכונה.
כאילו, אדישות מתלהטת כזאת.
זה גם, כן, וגם to put you down, להביך אותך ל...
לשים אותך במקומך, או את החברה במקומה, או להניף מראה סדוקה. לא מביא, לא בוהקת. מראה...
סדוקה? שבורה?
מפויחת.
Deep dark, truthful mirror, אמר פעם אלוויס קוסטלו.
יופי.
כן. ולמי קרא לבן שלו דילן?
Think I know. אי אפשר לסיים תוכנית כזאת, באמת. אם פתחנו עם נושא הדגל ראשית. עם נושא הדגל של הנה זייפן ששר ואתה מתאהב בכל ובהכל אז אי אפשר שבלעדיו לאבא של דילן
אבא של דילן, הבן של יונתן יש לנו מה להגיד על השיר שאנחנו נשמע או שפשוט נשמיע אותו נדבר עליו ברקע אולי
יאללה
המחת נפלה על הדקלים
צד לחלום בלי גזע ולאום בואו ננסה עד שיהיה טוב עד שיהיה נקבור את הערבים ולא את הילדים
שיר תקווה של אביב גפן
מילים ולחן
כמובן כל השנים אף פעם לא התחברתי באמת לשירה של אביב אבל אי אפשר שלא להינמס נוכח הכנות שלו דאז, האומץ שלו והלחנים הביטלמנים שלו היפהפיים, התמימות.
זה מאוד ביטלסי, אין ספק.
ואתה פה פשוט מזמזם את ההמנון הזה ונורא רוצה לקוות שקיבינימט, בואו נעשה שלום עד שיהיה טוב.
ברגעים מסוימים השיר הזה ממש יכול לרגש.
הוא מרגש.
כן.
חרף השירה הבעייתית, אביב היה מתעלה פה, ואני כמעט אומר שכמעט כיף לי, לא כמעט, כיף ומרגש לשמוע את השיר הזה. זה שיר נהדר, ויש לאביב גפן עוד הרבה שירים טובים. פה טיפה, הקול הבעייתי שלו הוא לא כמו אחרים, אבל עדיין אביב גפן יוצר ענק. והלוואי שיהיה טוב.
אמן. אז ביי לכולם, ותודה רבה לך, אסא.
תודה, מני.
ניפגש בשמחות.
רק שם.
אמן.